פרשת כי תבוא. ללמוד מהקדוש ברוך הוא איך להגיב למצבים מורכבים.
בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, אנחנו לומדים על טקס מעניין, טקס שמשה רבינו עורך לבני ישראל. אנחנו מתקרבים לסיום התורה, פרשת כי תבוא, עוד מעט, עוד כמה פרשיות משה נפרד מבני ישראל, הם ייכנסו לארץ בהנהגת יהושע, ומשה יישאר במדבר. והוא כבר, משה מנהל את הימים האחרונים שלפני הפרידה, זה כבר ממש הימים האחרונים, והוא עורך להם טקס של מקל וגזר, טקס של ברכות וכללות. התורה מספרת איך שהוא מחלק את בני ישראל לשני מחנות, שישה שבטים לכאן, שישה שבטים עולים על הר גריזים, שישה שבטים עולים על הר עיבל, בין אגב ערים בשומרון, בין הערים עומדים הלוויים עם ספר התורה ומקריאים. בהתחלה הם מקריאים כללות לצד אחד, אחר כך הם מקריאים ברכות לצד השני, וכל פעם הם מקריאים את הכללות, אלו נממן ואלו נממן וכו'. אז יש שם הרבה כללות, ארור, ויש שם גם הרבה ברכות, כל אחד מהפסוקים הוא מיוחד, הדרשנים עסקו בכל אחד מהפסוקים שם. אחד הפסוקים המיוחדים ביותר שם, שגם הפך אחר כך למצווה, ממש במניין המצוות, המצווה השמינית במניין המצוות, זה הפסוק, פסוק ט', מובא אחד, נקרא את זה בתוך החוברת, יקימך השם לו לעם קדוש כאשר נשבע לך, זה מפסוקי הברכות, כי תשמור, מתי יקימך השם לו לעם קדוש? כי תשמור את מצוות השם אלוהיך והלכת בדרכיו. כאשר תשמור את מצוות השם והלכת בדרכי השם. הלכת בדרכיו. שתי המילים האלו הפכו אחר כך למצווה, במניין המצוות של הרמב״ם, המצווה השמינית, מצווה ח', והלכת בדרכיו. יש עלינו מצווה להידמות לקדוש ברוך הוא. ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. המצווה הזאת, כשלומדים אותה בפשטות, איך לומר, זה נשמע יומרני קצת. אדם יכול ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא? להידמות לקדוש ברוך הוא? איך אדם מוגבל בין תמותה, יכול לחכות, יכול לצעוד, כאילו אדם יבוא ויגיד, מי המודל שלי? זה אלוקים. כל אדם יש לו מודל, כן? זה המודל שלו, זה המנהל מחלקה, זה המודל שלו, זה המנכ״ל חברה, זה המודל שלו, זה הראש ישיבה שהוא למד אצלו, הרב שהוא למד אצלו, לכל אחד יש את המודל שהוא לומד ממנו, ופה התורה אומרת, אתה צריך ליצור מודל, ליצור רף גבוה, המודל שלך צריך להיות אלוקים. והלכת בדרכיו, אתה צריך להתבונן בדרכי הקדוש ברוך הוא וללכת בדרכיו, ללכת בעקבותיו. זו המצווה השמינית במניין המצוות של הרמב״ם. וכל אחד שואל את עצמו, איך אדם הולך בדרכיו? איך אדם מחכה את הקדוש ברוך הוא? איך אפשר בכלל ליצור מודל כזה? הרי צריך להיות איזה יחס בין המלמד לנלמד. צריך להיות איזה יחס בין הרב לתלמיד. אז כבר אומר המדרש, וגם הרמב״ם מביא את זה להלכה, בהמשך אותה הלכה, שזה לא כל כך מסובך. מה הוא נקרא חנון? אף אתה יהיה חנון. מה הוא רחום? אף אתה יהיה רחום. תלמד מההנהגות שלו. תסתכל מה הקדוש ברוך הוא עושה. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, תעשה גם אתה. הקדוש ברוך הוא חנון. הקדוש ברוך הוא מתנהג ברגישות, מתנהג בסלחנות. תתנהג גם אתה בסלחנות. הקדוש ברוך הוא רחמן. אנשים מבקשים נדבה, הוא נותן להם. תהיה גם אתה רחמן. אתה עובר ברחוב ואדם מבקש נדבה, תיתן לו. תהיה בעלב פתוח. אז זה הפירוש שלה, והלכת בדרכיו בפשטות, תנהג בדרכיו המעשיות של הקדוש ברוך הוא. זה בפשטות, ככה מסבירים את זה המפרשים, כי אחרת, איך אדם יכול ליצור מודל כזה, והלכת בדרכיו, אני מדמה את עצמי לקדוש ברוך הוא, זה המודל שלי, דרי. אין בכלל יחס. יש הרי פער שבלתי ניתן לגישור. הרבי, בשיחות שלו, מביא את הרמב״ם הזה, שהוא רמב״ם ידוע, שכתוב עוד הרבה לפני הרמב״ם, ושואל עליו שאלה פשוטה. קשה לקבל שזה הציווי ללכת, אני אגיד במשפט אחד רק, חברים, במשפט אחד אני אעשה חזרה, אנחנו מדברים על המצווה והלכת בדרכיו, המצווה והלכת בדרכיו, ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא. אנחנו מנסים להבין איך הקדוש ברוך הוא יכול להיות מודל, באיזה תחומים אנחנו צריכים לחכות אותו, איפה בדיוק נוצר המפגש. אז הרבי, אז אמרנו שהרמב״ם אומר, מהו רחום, אף אתה יהיה רחום. שואל הרבי בשיחות שאלה פשוטה, קשה לקבל שזה הדימוי, כמו שהקדוש ברוך הוא מרחם, כך גם אתה תרחם. כי אם כך, מה צריך את הציווי והלכת בדרכיו? יש כבר ציווי, ואהבת לרעך כמוך. התורה כבר ציוותה אותנו בחומש ויקרא, ואהבת לרעך כמוך. תאהב את חברך כמו שאתה אוהב את עצמך. ואם לעצמך, עליך אתה רוצה שירחמו, בך אתה רוצה שיתחשבו, אתה צריך לנהוג כך גם כלפי אחרים. כמו שאתה נוהג עם עצמך, אתה צריך לנהוג כלפי אחרים, זה כבר מצווה בפרשת קדושים. אז מה התורה חוזרת בפרשת כי תבוא ואומרת, והלכת בדרכיו, אל תהיה סתם רחום וחנון, אלא כמו שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון. מה זה מוסיף לי על המצווה ואהבת לרעך כמוך? מפה, מה יכול להיות יותר מכמוך? אם תאהב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך, יכול להיות יותר מזה? אדם מאחל לעצמו כל טוב סלע. כל מה שרק יש בעולם, אדם רוצה שיהיה לו. אז אם מצווים אותך, תאחל לשני מה שאתה מאחל לעצמך, אז הפירוש הוא שתהיה הכי טוב שאפשר, שתהיה הכי רגיש שאפשר, הכי סלחן שאפשר. מה מוסיף הציווי בהלכת בדרכיו? מה הוא מלמד שלו? לא מספיק לאהוב כמוך? לא מספיק להיות חנון ורחום כמוך? צריך לעשות את זה כמו שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. מה זה מוסיף? מה ההוספה הזאת? אז הרבי אומר כאן רעיון שכפי שנראה עוד מעט הוא כתוב ברמב״ם במורה נבוכים בעניין אחר, והרבי לוקח אותו לענייננו, וזה רעיון כביר, זה אולי מכל הרעיונות שדיברנו עד היום, אם ננסה לעשות רשימה, אנחנו עוד מסיימים שנה, אם ננסה לעשות רשימה של הרעיונות שהם הכי מעשיים, הכי טריוויאליים, הכי משתלבים בחיים, זה ממש הכי מכולם. הרבי אומר, הדימוי מהקדוש ברוך הוא להיות מאוזן, לנהל את ההתנהגות הרגשית שלך בצורה מאוזנת, בצורה משולבת, בצורה בינונית, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה. זה הכוונה, והלכת בדרכיו, מהו רחום, אפתה ירחום, לא סתם להיות רחום, כי כמו שאמרנו, זה כבר מצוות ואהבת לרעך כמוך, להיות רחום כמוהו, לא חוכמה להיות מלא חמלה, לא חוכמה להיות אומני, צריך להיות אומני כמו שאלוקים אומני, במידה מאוזנת, וזה רעיון נפלא. מסביר את זה היטב. אם נעשה סקר, נשאל שאלה, מה האופי של הקדוש ברוך הוא? ננסה לחשוב רגע, הקדוש ברוך הוא הזה שכולנו מכירים אותו היטב מהיום שנולדנו, תחילת כניסת נפש הקדושה באדם, מגיל 8 ימים, מברית המילה, אדם מכיר את הקדוש ברוך הוא. מה האופי שלו? זה הישות הכי נוכחת בחיינו. הקדוש ברוך הוא רחמן? או להפך, הוא קפדן? הקדוש ברוך הוא סלחן? או להפך, אדם שמדקדקן ומדקדקן כל אדם כפי שצריך להיות? הקדוש ברוך הוא רחום וחנון? הוא, בוא נאמר, רך אופי או גיבור ונורא? אני אעשה רגע לחשוב, מה האופי של הישות הזאת? חסד, גבורה, תפארת, מה היא בדיוק? אז בואו ניקח את הברכה הראשונה ב-18, הברכה הכי חשובה בתפילה, ונראה דבר תמוע. ברוך אתה השם, הקל הגדול, הגיבור והנורא, גומל חסדים טובים. הקל הגדול, הגיבור והנורא, גומל חסדים טובים. תאר לעצמך שאתה תתקשר, תרצה לקבל עובד לחברה, ותשאל אנשים איך הבן אדם הזה, אז הוא יגיד לך, שמע, הוא איש גיבור ונורא, אבל הוא רוחי וגומל, וכל יום רק מחפש אנשים לעזור להם. זה לא הולך! הצירוף הזה לא עובד. אדם שהוא גיבור ונורא, אז הוא קפדן, הוא מלא, מכיר בעצמו, בערך של עצמו. כולם יודעים שהוא מגיע. כשהוא נכנס, אז כולם רואים אותו, הוא בדרך כלל עם כתפיים גבוה, עם כתפיים רחבות. כמו, כן? נראה כמו איזה רמת, כמו שרמטכ"ל צריך להיראות. וכמו יואב שר הצבא ואיש גומל חסדים טובים, הוא תמיד מצטער אצלנו כמו הלל הזקן, בחור נמוך קומה שאוסף קופות צדקה.
אז יש
לו גם, כן, אנחנו לא, התמונה היא אילוסטרציה. אז זה לא מובן, אז מה הדבר הזה? הקל הגדול, הגיבור והנורא, גומל חסדים טובים, והכל נכון הרי. הקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא יודע להיות גיבור ונורא, ומצד שני הוא גומל חסדים טובים. אז איך הוא יכול לחוז את המקל בשני קצותיו? אז יש פה רעיון כביר, וכנראה אותו עוד מעט במורה נבוכים. הקדוש ברוך הוא מנהל את המידות שלו במידה מאוזנת. זאת אומרת שהוא נוהג עם כל אדם בקו מעשי. הוא לא מתפעל, הוא לא מתרגש, הוא לא מתמלא ברגשיות כשהוא פועל עם בני האדם. כאשר הקדוש ברוך הוא צריך להעניש מישהו, יש יהודי בראשון לציון שצריך להעניש אותו, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, נותן לו את העונש שצריך. אבל הוא לא מתמלא ברגש, הוא לא נסחף אחרי הרגש, הוא לא חש זעם, הוא לא חש כעס, הוא עושה מה שצריך. אין פה נוכחות רגשית, יש פה רק התנהגות מעשית. ואז, כאשר רגע אחר כך, יש אדם אחר, שכן שלו, שהתנהג טוב וצריך לנהוג איתו בחסד, אז אין לקדוש ברוך הוא בעיה לעבור מכיסא דין לכיסא רחמים ולרחם עליו. רק שנייה, אני אסביר את זה היטב. כאשר הבעיה שלנו, הסתירה בין הדברים, בין התנועות הרגשיות, היא לא בגלל המעשיות, היא בגלל הרגשיות. כאשר אתה מלא ברגש, כאשר אתה עומד כולך מאחורי המעשה, שצריכים להניש מישהו, אתה לא מעניש, אתה זועם עליו, אתה כועס עליו, אתה נסחף כולך בתוך זה, אז אחר כך, כשאתה מגיע הביתה עצבני בסוף יום עבודה, והילד הוא נורא רגיש, כי היה לו יום קשה, והוא זקוק לכתף תומכת, הוא זקוק לאבא שיקשיב לו. אם אתה עצבני ואתה מלא כולך בבחור שיצבן אותך בתחנת דלק, אז אתה לא יכול להקשיב לו. כי אתה מלא, אתה בקריזה, כמו שאומרים בעברית. מה זה בקריזה? אתה כולך מלא, הרגש דומיננטי בתוכך. אתה לא רק נותן עונש, אתה מתרגז. אתה מתפעל ומתמלא ברגש הזה. ואת זה אין אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אם נרצה לדבר במילים שלנו, הוא פועל מהראש, הוא לא פועל מהלב. כשצריכים להניש מישהו, הוא בודק את המקרה לגופו ומגיע למסקנה לראובן מגיע עונש, אז הוא מעניש אותו. אבל מבחינתו זה כאילו לא היה. הוא עשה, רק שנייה, אני פשוט רוצה לקרוא את זה מבפנים, אחר כך נדבר על זה. כאשר אחר כך הוא צריך לגמול חסדים טובים, אז הוא עובר לכיסא רחמים. וזה הרעיון של והלכת בדרכיו, לא להיות סתם אומני, לא להיות סתם עלי חמלה, לא להיות סתם טוב מצד הטבע. לעשות את זה כי כך צריך לעשות. לא בגלל שזה הטבע שלך, לא בגלל שאתה בטבעך איש שמרחם, איש שנותן. אני אפשר לקרוא את זה בפנים, אולי כשנקרא את זה בפנים אז יהיה עוד יותר ברור, לראות את זה במילים היפות של הרמב״ם והמורה נבוכים. הנה, נקרא את זה במובא 4. זה הרמב״ם במורה נבוכים שהוא מסביר איך הקדוש ברוך הוא פועל. הודיעני נא את דרכיך, משה רבינו מצווה, מבקש מהקדוש ברוך הוא שילמד אותו את דרכיו. תלמד אותי כיצד אתה נוהג. אומר הרמב״ם, מבהיר הרמב״ם, הדרכים אשר ביקש ידיעתם והודיעוהו אותם, הם הפעולות הבאות ממנו התברך. הוא רצה ללמוד מהקדוש ברוך הוא את התגובות שלו. מה אופי התגובות שלך? איך אתה מגיב כאשר מרגיזים אותך? איך אתה מגיב כאשר אנשים מתנהגים טוב? מה אופי התגובות שלך? איזה טיפוס אתה? והחכמים יקראו מידות. מידות זה הרי רגשות. החכמים יקראו לזה תנועות רגשיות. ערב טוב. מבהיר הרמב״ם, אז זה לא הכוונה אינו שהוא בעל מידות, אלא פועל פעולות דומות לפעולות הבאות מאיתנו ממידות. רצוני לומר מתכונות נפשיות, ולא שהוא יתעלה בעל תכונות נפשיות. אין לקדוש ברוך הוא טבע של טוב לב. אין לקדוש ברוך הוא טבע של קפדן. אין לו טבע כזה. אין לו טבע של רחמן. הוא פועל מה שצריך. אם הוא רואה אדם שצריך לנהוג איתו בחסד, הוא נוהג איתו בחסד. אם הוא רואה אדם שצריך לנהוג איתו בגבורה, אני אביא עוד משל אחד לזה שכתוב בספרי חסידות שהוא מובא מספרי קבלה. הרב צמח צדק מביא לזה משל יפה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא משול למלך שמנהל קבינט. יש לו רק שנייה, יש לו קבינט, יש לו משרד אחד של משרד האוצר, משרד אחד של, איך נאמר, משרד החסד, משרד הסעד, יש לו משרד אחד של משרד הביטחון, שנאמר שזה משרד הגבורה, מה? רווחה, אוקיי, יותר מדויק. ואומר שם הרב עצמך צדק בדרך מצוותיך, והקדוש ברוך הוא דומה למלך שכל יום נכנס למשרד אחר ולובש לעצמו את הכובע. יום אחד הוא מיניסטר האוצר, יום אחד הוא מיניסטר הרווחה, יום אחד הוא מיניסטר הביטחון, כל יום הוא לובש לעצמו את הכובע של אותו יום. אבל הוא עצמו לא נדבק בשום מידה. וכאשר אתה לא נדבק ברגש הזה, זה לא הופך להיות טבע שלך, אתה יכול לשחק עם המידות, אתה יכול לנהוג פעם כך ופעם כך. כן, בבקשה. אולי אני אסיים את זה ברמב״ם, אתה מוכן שלקרוא עוד קטע מהרמב״ם, כי האותיות הן מחכימות פשוט. טוב, אוקיי, בבקשה. לא, כי תראה פשוט, כי המורה נבוכים הזה, למה אני קורא את זה בגלל שלוש מילים הבאות? אומר המורה נבוכים, וצריך למנהיג המדינה. אומר המורה נבוכים, אתה רוצה מנהיגות? כל כך הרבה מדברים על מנהיגות. אתה רוצה לנהל עם. אומר הרמב״ם, אתה מוכרח לאמץ לך את הטבע הזה של אדם שלא מתפעל. אדם שלא מגיב מהלב. אדם שמסתכל על המקרה ומגיב. לא מגיב מהאופי שלו. מה ההבדל בין אדם שמגיב מהאופי לאדם שמגיב מהראש? אדם שמגיב מהראש, הוא לא בא בלי שום ברירות מחדל, הוא לא בא בלי שום הנחות מוקדמות. הוא מסתכל על המקרה הזה ומה שצריך לעשות הוא עושה. אדם שבא עם אופי, אז הוא יראה הכל דרך המשקפיים האלו. אם הוא עצבני, אז היום כולם מעצבנים אותו. אם הוא רגוע, הוא יסלחן לכולם. את כל, אתה יודע, זה כל כך יפה שנבוא פעם לבית כנסת ונעמיד מקרה, נגיד זה עשה כך משהו. מה צריך להיות? כל אחד יגיד משהו אחר. נכון? כשם ש... איך הוא אמר? שני יהודים שלוש דעות. לעולם לא נמצא שני יהודים שיגידו אותו דבר. למה? המקרה הוא הרי אחד. המקרה הוא מקרה. נבוא אדם ויספר לבית כנסת את הרכילות הכי מעניינת. ראובן, שכולם מכירים אותו, יתגרש מאשתו. כל אחד יגיד משהו אחר. זה יגיד? הוא בטח יתגרש. כזאת אישה יש לו. השני יגיד פלך שהיא לא ברכה ממנו שנה קודם. כל אחד יראה את המשפט. למה? תלוי זה. כי כל אחד, אנחנו לא שופטים את המקרים לפי מה שקורה בפועל. אנחנו שופטים את המקרים לפי האופי שלנו. אם אתה טיפוס של חסד, אתה תצדיק כל אחד שעומד מולך. אם אתה טיפוס של גבורה, אתה תדון לחומרה כל אחד שעומד מולך. אתה תדרוש שלמות ותדרוש פרפקציוניזם מכל אחד שעומד מולך. ולקדוש ברוך הוא אין טבע. וצריך למנהיג המדינה שידמה באלו התוארים, ויבוא מאיתו אלו הפעולות כשיעור כפי הדין, וזה המילים הכי יפות, לא לרדיפת ההתפעלות בלבד. לא כתוצאה מהתפעלות רגשית, לא כתוצאה מזעם, ולא כתוצאה מרגש רחמנות. זה דבר פסול. אדם שמתמלא ברגש, זה דבר פסול. מה שצריך להיות, זה לפעול מהראש, דהיינו, להסתכל על המקרה שעומד מולך, ולא להסתכל על עצמך. אני רק רוצה להוסיף עוד פרט אחד לפני שאנחנו הולכים הלאה. כתוב בחסידות שהרגשות, האמת היא, אנחנו לא נודה בזה. אבל הכוח הכי חזק באישיות שלנו זה הרגשות. עד כדי, מה הראיה לזה? כשאתה אוהב, אז אתה כולך אוהב. אז הדעת משתבשת, גם אצל אדם מבוגר, ובעיקר אצל אדם מבוגר, הדעת משתבשת, והלב משתבש, והכל הולך בעקבות אהבה. כשאתה כועס, אז כולך כועס. אז כל הסביבה יודעת, כשלא אכלת ארוחת בוקר, אז כולם צריכים להיזהר. הרגשות הם הקטע הכי חזק בנפש, והמשל הזה בחסידות, אומרים, כתוב בפרשת שופטים, כי האדם עץ השדה. האדם דומה לעץ. השואלים בחסידות, מה באדם דומה לעץ? מה בדיוק דומה באדם לעץ? אז אומרים שכמו שהעץ הוא נטוע חזק באדמה ואי אפשר להזיז אותו, כך באדם יש את הרגשות שהן נטועות בנפש, וכל תחושה מגיעה מהנפש ויוצאת החוצה, וזה ממלא את האדם, זה משתלט עליו. אז מצד אחד זו מעלה גדולה, כי אדם שאתה אוהב אתה תיתן לו הכל, אבל מצד שני זה גם חיסרון, כי אם אתה פועל מתוך אהבה ופועל מתוך אמוציות, אז זה מסוכן. אז זה לא שכלתני, אז אתה מאבד את השליטה. אז זה היסוד, אם כן, זה העיקרון של והלכת בדרכיו, להידמות לקדוש ברוך הוא כפי היכולת, ובמילים של הרמב״ם, לא מתוך התפעלות, לא מתוך כעס, וגם לא מתוך חמלה. מתוך שזה מה שצריך לעשות, מתוך בחינה מדוקדקת של המקרה. זה מה שצריך להיות, לא משהו אחר. לפני שלעבור הלאה, אני רק רוצה להביא סיפור יפה מאדם שבאמת הצליח לשלב בין שתי המקומות. יש, כולם מכירים את הסיפור על שלמה המלך, חוכמת שלמה, הסיפור המפורסם, משפט שלמה, על שתי האימהות שישנו יחד במיטה, עם שתי תינוקות, לכל אחת היה תינוק קטן, בן כמה ימים, והם ישנו יחד עם התינוקות, ובבוקר הם קמות, ותינוק אחד מת. כנראה שהתינוק היה כל כך קטן, ואחת האימהות שכבה עליו וחנקה אותו עלינו, והתינוק מת. הם קמות בבוקר, שתי אימהות עם תינוק אחד. וכל אחת אומרת שהתינוק הוא שלי. והן רבות, כל אחת אומרת התינוק הוא שלי. סיפור מסובך, מי יכול להכריע במקרה כזה? לא היה כבר את ה... לא היו עוד בדיקות רקמות, ולא היו את האבזמים שיצאו מחדר יונקים. ומי יכול להוכיח של מי התינוק? אז הולכים לשלמה המלך. שלמה המלך היה מלך צעיר בתחילה דרכו. כל מקרה, כולם רצו לדעת, המלך הזה, מה הוא שווה? אחרי דוד, המלך הגדול, מה הוא ישפוט? אז הוא חושב ושומע את שתי הטענות. זאת אומרת, האמא הראשונה אומרת, הילד החי הוא שלי, והילד המת הוא שלה. והאמא השנייה אומרת את אותה טענה, הילד, אגב כתוב שאחת אמרה כך ואחת אמרה הפוך, הילד המת הוא שלה והילד החי הוא שלי. כל אחת אומרת כך. אז ידוע מה ששלמה פסק, שלמה חשב, ואז הוא אמר, הוציא את החרב מהנדן, ואמר, אתם יודעים מה, יש לנו שתי אמאות עם תינוק אחד, גזורו, נגזור את התינוק. אחת אמרה, גם לי גם לך לא יהיה. ואחת אמרה, לא, שתיקח אותו, רק שלא יגזרו את הילד. ושלמה אמר, זו האמא. זה הסיפור המפורסם, אבל יש פרט אחד שלא מפורסם, וזה מובא ממש בשולחן ערוך, להלכה. כתוב שלפני ששלמה פסק, לפני שהוא אמר את הפסיקה שלו, אז הוא חזר אחרי האמאות. הוא אמר לאמאות, כאילו שלב סיכום הטענות, אני לא עורך דין, אני לא יודע איך נהוג בבית משפט, אבל הוא כאילו חזר על הטענות שלהם. הוא אמר, רגע, אז את אומרת ששלך המת ושלך החי ושלה המת, ואת אומרת ששלך החי ושלה המת. הוא חזר על הטענות שלהם. אז שואלים המפרשים, למה שלמה צריך לחזור על הטענות של האימהות האלה? מה, הוא שכח מה שהם אמרו לו לפני רגע? מה, זה משפט שהתנהל 5 שנים? לא. שלמה המלך רצה לתת להם תחושה טובה. הוא רצה לתת להם תחושה שהוא שמע אותם. תחושה שהן חשובות לפניו. הוא ידע לשלב בין הכיסא דין לכיסא רחמים. גם כשהוא ישב כמו שופט, כמו דיין על כיסא דין, הוא עדיין זכר להיות בן אדם. הוא עדיין אמר, לא מספיק לפסוק, לא מספיק לפסוק, ולמרות שהפסיקה שלו הייתה כל כך צודקת. הוא אמר, גם צריך שכל אחד מבעלי הדין ירגישו שהקשבתי להם. ירגישו ששמעתי אותם היטב. ירגישו שהם קיימים. זה החוכמה של האדם לדעת לשלב בין המעמד שלו לבין מה שנדרש ממנו, לבין האנשים שעומדים מולו. אז זה דימוי אחד לרעיון הזה של באמת לשלב את שתי הקצוות. ניקח את זה יותר באופן מעשי, כמו שאתה הזכרת, בעניין של חינוך ילדים. הגמרא במסכת סוטה מביאה משפט שהוא מבהיל, אני לא יודע כמה הוא מפורסם, אבל הוא משפט מבהיל. הגמרא אומרת, מספרת על שניים מגדולי האנשים, מאלישע הנביא ורבי יהושע בן פרחיה, שנהגו באופן אימפולסיבי, נהגו, הגיבו כלפי תלמידיהם באופן רגשני, והתוצאה הייתה נוראה, כמו שנראה עוד מעט. ומזה למדה הגמרא, לעולם תהיה שמאל, ימין מקרבת ושמאל דוחה. לעולם אדם משתדל לקרב ולא לדחות, כי תגובה אימפולסיבית, תגובה רגשנית, היא מסוכנת. והגמרא מביאה שני סיפורים. הדוגמה הראשונה היא מאלישע הנביא. אלישע הנביא זה אחד מגדולי הנביאים, כתוב שהנבואה שלו הייתה כפולה מאשר של אליהו. הקדושה שלו, כך כתוב, הייתה כפולה מאשר של אליהו הנביא. הוא היה תלמיד של אליהו. אבל התגובה, כתוב שאליהו עשה 8 ניסים, והוא עשה 16 ניסים. ממש, נביא מיוחד. המעשה עם השונמית, הוא החיה את הילד, כל כך הרבה סיפורים יש עליו. ואחד הסיפורים המפורסמים, שיום אחד הופיע שם בירושלים נאמן, שר צבא ארם, נאמן התמלא בצרת, כל גופו, וזו הייתה מחלה מסוכנת, לא הייתה אז תרופה לצרת. אז נאמן שמע על הגדולה של אלישע, אז הוא מגיע לאלישע ואומר לו שיש לו צרת, מה אפשר לעשות לרפא אותו? אז אלישע אומר לו, לך תטבול 7 פעמים בנהר הירדן, ואתה תצא חדש. וכך היה, הוא הלך טבל 7 פעמים, הוא לא רצה ללכת, הוא אמר, הרי טוב לי נערות אבנה ופרפר, כל נערות דמשק וכו', אבל הוא שכנעו אותו והוא טבל, הייתה לו איזו שפחה יהודיה שמאוד החזיקה מאלישע הנביא, הוא הלך לנהר הירדן, טבל, ויצא משם באמת צח כשלה, כמו תינוק עם אור בריא, הצרת חלפה ברגע. אז הוא כל כך התרגש, והוא רץ לאלישע הביתה, והוא נתן לו מתנות רבות. כך התנך אומר, כך הנביא אומר. ואלישע לא רצה לקחת. אלישע אמר לו, לא, אני עושה את זה כחסד, מה פתאום שאני אקח ממך מתנות? גיחזי, הגיחזי היה העוזר, ראש הלשכה של אלישע. הוא עמד בדלת וקיבל את האנשים. גיחזי רואה את ההזדמנות הזאת, שיש לו כל כך הרבה מתנות, והבוס שלו לא לוקח. כן? הבוס שלו מקפיד על חוק המתנות. אז הוא אמר, אני אקח את המתנות. אז הוא רץ אחרי נאמן החוצה, ולקח את כל העגלה עם כל המתנות שהוא הביא לאלישע, הוא לקח אותם לעצמו. אלישע ראה את זה, כעס עליו מאוד, וכילל אותו שהוא יעשה מצורע בעצמו, שהצרת תעבור עליו. וכך היה, הנער הצטרע, והתגובה של אלישע כל כך זעזעה אותו, שהוא עזב את אלישע והוא עבר לקצה הכי גדול שיש. הוא הלך לחצרו של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה מלך ישראל, החוטא והמחטיא, שהקים את עגלי הזהב כדי שאנשים לא יעלו לירושלים, שישארו במלכות ישראל. הוא היה מלך ישראל, לא זוכר מה אמרתי. הוא היה מלך ישראל והקים שם 2 עגלי זהב. אז הנער הזה, שהיה קודם ראש הלשכה של אלישע הנביא, הלך להיות ראש הלשכה של ירובעם בן נבט, ועם כל המתנות שהוא קיבל, הוא חרט עליהם את שם הקודש, ועשה עם זה מופתים, והקהיל שם מאות ואלפים, הקים חצר שם אצל ירובעם בן נבט. אומרת הגמרא, זו דוגמה ראשונה של אדם כל כך גדול כאלישע הנביא, אבל הגיב כאילו מהלב ולא מהראש, הגיב כמו שהרמב״ם אומר במידת ההתפעלות, והתוצאה הייתה הרת אסון. ואם זה נקרא הרת אסון, זה עוד כלום לעומת הסיפור השני. רבי יהושע בן פרחיה, רבי יהושע בן פרחיה שמוכר לנו ממשנה ו' בפרקי אבות, הדור השלישי והרביעי בזוגות, זה היה ממש 100 שנה לפני חורבן בית שני, תקופה של הלל הזקן, קצת קודם להלל הזקן, היה לו תלמיד. התלמיד הזה, עוד מעט נגיד מי הוא היה אותו תלמיד. ויהושע בן פרחיה היה צריך לברוח מירושלים למצרים, זה היה בתקופה של ינאי המלך, ינאי הרי היה מהצדוקים, הוא רדף את הפרושים, רדף את החכמים, אז החכמים היו צריכים לברוח מירושלים. ינאי, שלומית אלכסנדרה, כל התקופה הזו של הצדוקים, תקופה שאחרונה לפני חורבן הבית. ויהושע פרח היה צריך לחזור לברוח. כשהוא חוזר חזרה, הם עוברים דרך איזו אכסניה, ויש לו תלמיד שמשמש אותו. ויהושע בן פרחיה רוצה להודות לבעלת האכסניה. אז הוא אמר לה, כל כך יפה פה. והתלמיד הבין שהוא מתכוון לשבח אותה, את האישה. אז את יופיה, אני יודע, אז הוא אמר עליה, אז התלמיד אומר, רבי, עיני התרוטות, עיני הגולות, רצה לשבח את המראה שלה. אז יהושע בן פרחיה כל כך הזדעזע מצורת ההסתכלות שלו. אני מודה לה על הכנסת האורחים, ואתה מבין למה אני מתכוון? אז הוא כעס עליו וגער בו. אותו תלמיד כל כך הזדעזע מהגערה שהייתה חמורה כנראה מאוד. עזב את יהושע בן פרחיה לגמרי, והלך והקים לעצמו חצר. מי היה התלמוד הזה? אז זה לא היה מסופר, כי זה באשמתות של השס. אבל אחרי שהתגלו האשמתות, זה ישו. זה אותו האיש. כל הנצרות הזאת, עם כל המיליונים מעם ישראל שהיא רצחה, והקליפה והתומעה הזאת של הנצרות, כל הדם, זה הכל מקפידה של רבי. זה רבי יהושע בן פרחיה. תראה, צריך לומר שמלכתחילה לא היה תוכו כברו, כן? כולנו קיבלנו צעקות מרבותינו. אבל צריך לומר שהבסיס היה דפוק, כן? מלכתחילה כנראה שהיה שם איזשהו יצר הרע גדול. והגזרה הייתה גזרה, ובכל זאת אומרת הגמרא במסכת סוטה בדף ממזיין, ששניים הגיבו באופן אימפולסיבי והתוצאות היו כל כך חריפות. זה הכל מצד מידת ההתפעלות. אגב, כדי לא להשאיר טעם רע בפה, אז הרבי מדייק בביאור, יש שיחה על פרקי אבות, יש לנו רבי יהושע בן פרחיה בפרקי אבות, מה הוא אומר? עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. אומר הרבי, לכן יהושע בן פרחיה אמר את זה. כי הוא הבין כמה חמור לדקדק. כמה חמור לשפוט מהר, כמו שאתה אמרת. כמה חמור להסיק מהר מסקנות. אתה רק שומע סיפור, אתה כבר מיד יודע מי השם ומי לא השם. אתה לא בודק רקע של בן אדם, אתה לא בודק איפה הוא צמח, אתה לא בודק איזה חינוך הוא קיבל, אתה לא בודק אם הוא שתה כוס קפה בבוקר או לא. אתה מיד שופט אותו. בשביל זה יהושע בן פרחיה אמר, רבי דן את כל האדם לכף זכות, תמיד תחשוב, אולי הוא לא התכוון, אולי הוא לא הבין אותך. אולי יש לו יצר הרע גדול, אז מה? הרבי מוסיף בשיחה אחרת, שלא רק שהוא אמר רבי דן את כל אדם לכף זכות, באמת הוא גם כן קיים את זה בפועל. הגמרא מספרת שאחרי שישו כבר התחיל להתפרסם, יהושע בן פרחיה תפס אותו ואמר לו, חזור בך. אמר לו, היית תלמיד שלי. די, תפסיק עם זה. הוא ראה לאן זה הולך. ואותו ישו היה למדן. והוא אמר לו, רבי, למדתי אצלך שמי שמחטיא את הרבים לא יכול לעשות תשובה. זאת אומרת, זה כבר היה מאוחר מדי, אבל על כל פנים הוא ניסה בעצמו, הוא הבין לאן הגערה שלו גרמה, והוא ניסה להחזיר את התלמיד. זה כבר היה מאוחר מדי, אבל הוא ניסה, הוא האמין שעדיין, הוא דן אותו לכף זכות, הוא האמין שעדיין אפשר להחזיר אותו. אז זה אם כן הרעיון הזה, במה שאתה דיברת על הנושא של החינוך, להפעיל את הראש, ודן את כל אדם לכף זכות, לנסות לשלב גם רגש הפוך מהדיפולט, מהברירת מחדל, מאיך שבא לך להגיב מיד, לנסות לבחון את המקרה ולא להגיב מהאופי, לא להגיב מהטבע שלך, מהרגשנות הטבעית שלך. יש משפט מאוד יפה של הרבי שאומר כך, הרבי הרש"ב אמר, זה משפט שכתוב ביום יום, שכשם שמצווה להניח תפילין כל יום, כך חובה גמורה על כל איש מישראל לחשוב חצי שעה בכל יום על חינוך הילדים. ככה הרבי הרש"ב אומר, כמו שמצווה להניח תפילין, וזה מצווה ברורה ואף אחד לא משחק עם המצווה הזאת, כך הוא אומר מצווה לחשוב חצי שעה ביום על חינוך הילדים. זה פשוט דבר שחייבים, ככה הוא כותב הרבי הרש"ב. אז הרבי מביא בשיחות שלו את המשפט הזה, והוא שואל למה הדימוי הוא דווקא להנחת תפילין. יש המון מצוות שצריך לעשות אותם כל יום. למה דווקא מצוות תפילין, שכמו מצוות תפילין, ככה החינוך? מה הדימיון בין שתי המצוות? למה לא מצווה אחרת? לא בקריאת שמע צריך להגיד כל יום. אז הרבי אומר דבר שהוא כל כך יפה. הוא אומר, מצוות חינוך זו מצווה שבבסיס שלה זה חובה של ראש ולב. לשעבד את המוח ואת הלב. זה מצוות תפילין. מניחים כנגד המוח וכנגד הלב. אומר הרבי הרש"ב, כמו שלהניח תפילין ועם המוח ועם הלב, כך לחנך את הילדים צריך עם המוח ועם הלב. לחנך ילדים זה לא רק בידיים וברגליים, זה גם לחשוב, גם להפעיל את הראש, ולא סתם להפעיל את הראש, זה חצי שעה כל יום. ובאמת, זה אולי הפתרון, אם אנחנו שואלים את עצמנו, אבל לפעמים הילד מרגיז, ואני בעצבני בשבע בערב הביתה, אחרי יום שלם, אני כבר לא מסוגל לחשוב, אני כבר לא מסוגל להפעיל את המוח. אז מה באמת הפתרון? הפתרון הוא מה שרבי הרש"ב אומר פה, לחשוב לפני זה. לא לחכות לשבע בערב שאתה כבר עצבני. אם יש יום של חופש ואתה קצת רגוע, אז אתה יכול אז, לפני שצצות הבעיות, לשבת עם האישה ולדבר על הילדים, לדבר מה קורה איתם, איפה הם אוחזים, להפעיל את הראש כשאתה יכול להפעיל את הראש, ואז גם כשיהיו תקלים, אם יהיה לך יותר קל להגיב, כי אתה כבר תבוא מוכן, אתה תבוא עם מחשבה מוקדמת. אז נכון, כשזה בשבע או שמונה בערב, כשאתה חוזר הביתה סחוט, אז קשה מאוד לתבוע מאבא שגם כן יהיה רגיש כמו בשבע בבוקר. אבל בכל זאת, אם מגיע שבת ומגיע יום שאתה רגוע, מגיע יום חופש, אז תחשוב על הילדים, אז תנצל את הזמן, ואז אתה תבוא יותר מוכן. אז זה הרעיון הזה של המחשבה, של לשלב את המחשבה בחינוך הילדים, להפעיל גם אותה, לא להסתפק רק בהתנהגות בתגובות רגשיות. זה ברמה הראשונה, ברמה הזאת של חינוך. אני רוצה לספר פה סיפור שהוא אחד מאבות הסיפורת החסידית, סיפור ממש מיוחד. היה הרבי האמצעי, הבן של אדמור הזקן בעל התניה. הוא היה לו חצר גדולה עם הרבה חסידים. וכל יום הוא היה מקבל אנשים ליחידות. כל יום במשך כמה שעות הוא היה מקבל אנשים אליו להיכנס ליחידות, לדבר איתו אחד על אחד. זה הרגע מיוחד מאוד. הוא גם היה דמות מיוחדת מאוד. ויום אחד יוצאת פקודה חמורה מהרבי, יותר אני לא מקבל אנשים ליחידות. נגמר. העניין הזה שבו אנשים באים לפני הרבי ופותחים את הלב ומדברים וזה, נפסק, הרבי לא רוצה יותר לקבל אנשים ליחידות. נהיה צער גדול בחצר, אם אי אפשר להיפגש עם הרבי אחד על אחד, זה המשבר הכי גדול, זה הכי קשה, אז ניסו להפעיל עליו לחצים ולהתחנן ולשלוח מכתבים וזה ושום דבר, הרבי איתן בדעתו שהוא פתאום, בלי שום הודעה מוקדמת, לא מקבל יותר אנשים ליחידות. אחרי 3-4 שבועות, הרבי הודיע שבטלה הגזרה, ואפשר עוד פעם להתחיל להיכנס אליו. היה תור להתחיל להיכנס. שאלו אותו מה בדיוק קרה. אז הוא אמר דבר מדהים, הוא אמר כך. הוא אמר, כאשר נכנס אליי בן אדם ליחידות, ומבקש את צעם, מבקש תיקון על עניין מסוים. כן, בן אדם נכנס לרבי ואומר, תשמע רבי, אני חטאתי באיזה חטא, בבית, בחוץ, בלי כוונה, אני מתחרט על זה, תן לי תיקון, תן לי איך לתקן את זה. אומר הרבי, כאשר בן אדם בא ומתלונן אצלי על דבר כזה, אני קודם כל חושב על עצמי, מה זה אומר לי? החטא הזה הרי חייב גם להיות בי קיים באיזה דרך. זאת אומרת, הוא מנסה לחבר את עצמו לזה. הוא לא שופט את האדם מבחוץ. הוא לא עונה באופן אוטומטי. אתה דיברת על האופן האוטומטי, כמו מכשיר, שבא בן אדם מבקש תיקון, הוא לרבי כבר יש את כל התשובות על כל השאלות. אתה תלמד מאמר חסידות, אתה תגיד פרק תהילים, אתה תבוא יותר מוקדם לבית הכנסת. הכל בסדר, הכל פתוח, צריכים ברכה, יש ברכה. זה לא ככה. הוא קודם כל בודק איפה הוא נמצא בעניין. האם החטא הזה קיים אצלו, כמובן, בדקות דקות, חלילה, הרי מדובר ברבי, אבל איך הוא משתייך לזה? ואומר הרבי, באותו יום שעצרתי את היחידות, נכנס אליי בן אדם והתלונן על חטא היום ונורא, שלא מצאתי בעצמי שום קשר לעניין הזה. כזה חטא לא מצאתי לעצמי שום חיבור, אפילו לא בדקות דקות, אפילו לא במעין, אפילו לא בדוגמה. אמרתי, אם ככה, אני לא יכול לענות לאנשים על השאלות שלהם. אם זה לא בא ממני, אם זה לא בא מתוכי, אם כשאני עונה להם אני לא עונה גם לעצמי, אז אני לא יכול לענות. אני לא יכול לעשות שקר בנפשי. אני לא מחשב, כמו שאמרת, שפולט תשובות. אני צריך, התשובה צריכה לבוא מתוכי, לחשוב מה אני הייתי עושה במקרה הזה. ואם אין לי שייכות למקרה הזה, אני לא יכול לענות. אז החלטתי לעצור את היחידות. אחרי כמה שבועות, הוא החליט לחדש אותה מהסיבות שלו. אבל העניין הזה, שאיך שרבי עונה תשובה, זה בא מתוכו. זה בא מתוך מחשבה. מה? מה, למה הוא חידש את היחידות? אני לא זוכר את הפרט הזה מה הוא אמר. אני לא זוכר. אבל אני מנסה לזכר, אני לא מזוכר, לא הספקתי לקרוא את הסיפור היום, אני מספר אותו מהזיכרון. אבל הנקודה היא שאין פה שום דבר אוטומטי. וזה לא בא מהתפעלות, וזה לא בא לא מאהבה, ולא מהירה, ולא משנאה. זה בא ממחשבה עמוקה. מבחינה מדוקדקת של המקרה והחלטה שכך צריך לנהוג. אז זו הדוגמה הראשונה, הדוגמה של חינוך, שהיא הדוגמה הכי קלה, כי באמת פה אנחנו מגיבים הכי מהר. נביא עוד דוגמה. הדוגמה של עבודת השם. עכשיו מגיע חודש אלול. כל אדם מנסה קצת להתקדש, קצת להתאר, ויכול לבוא לאדם פתאום רגש כזה. אתה יודע, אתה לפעמים לומד, אתה מתפלל, אתה שומע איזה שיעור תורה, ובטוח שלכל אחד זה קורה. כאילו, בא לי להישאר בבית כנסת. לא בא לי ללכת לעבודה. לא בא לי ללכת לעבודה עם כל הרעש וכל השקר. מה? כל יום זה קורה. נהדר, יש לי עסק מצדיקים. אצלי זה לא קורה כל יום. ואדם אומר, אני לא רוצה ללכת לעבודה, אני רוצה להישאר בבית כנסת. אני רוצה ללמוד. אני רוצה ללמוד עוד פרק במשנה, או לומר עוד פרק תהילים. אני רוצה להישאר, איך שאנחנו אומרים עכשיו, לדוד השם מורי, אחת שאלתי מאת השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אדם אומר, אני רוצה להישאר בבית הכנסת, אני רוצה להישאר קרוב לקדוש ברוך הוא. הלוואי עוד יום אחד יום כיפור. ושוב, אדם פה מנסה להגיע לקיצוניות. ושוב, ופה באה ההוראה הזאת מהרמב״ם, כל דבר חייב להיות מאוזן. הקיצוניות הזאת של להתנתק, להישאר בבית כנסת, לא להביא פרנסה, נחיה בדוחק, נחיה פחות, אני אלמד חצי יום, והילדים שהתרגלו לפרנסה רחבה, התרגלו לחיים בלחץ, כי אבא החליט ללכת לכולל בגיל 40. הדברים האלה, הקיצוניות לא עובדת, זה לא מצליח. הגמרא במסכת ברכות מביאה מחלוקת. כתוב בתורה, והגית בא יומם ולילה. צריך ללמוד יומם ולילה. מצד שני, כתוב בקריאת שמע, בפרשת ויהי עם שמוע, סליחה, ואספת דגניך, אדם צריך ללכת לעבודה, צריך ללכת להביא פרנסה, ואספת דגניך, כן, ללכת לחצר, ללכת לשדה ולהביא תבואה, כדי שיהיה ממה לאכול. השאלת הגמרא, איך אפשר לקיים את שני הכתובים? והגית בא מיומם ולילה, או ואספת דגניך? אז יש אחד שהכל פשוט לו. רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אתה צריך ללמוד תורה, כל היום וכל הלילה, וכשישראל עושים את רצונו של מקום, מלאכתם נעשית בידי אחרים. אתה תעשה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, והגית ביומם ולילה, תלמד כל היום, כל אחד יכול לראות את זה במסכת ברכות, דף למדי נדמה לי, והקדוש ברוך הוא ישלח לך פרנסה, כמו רבי זושה מהניפולי. היה יושב בבית כנסת, לומד, אחרי התפילה היה אומר, אבא זושה רעב, והשמה של בית הכנסת היה מביא לו אוכל. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, כולם צריכים לחיות ככה. למה צריך להגיע לזושה מהניפולי? ככה רבי שמעון בר יוחאי חי. הוא היה 13 שנה במערה, הצמיחו לו עץ חרובים, אליהו הנביא פינק אותו, דאגו לו. אז אומר לי רבי שמעון בר יוחאי, כולם יכולים להיות רבי שמעון בר יוחאי. אם אתה תלך לכולל כל היום ותבשור את עצמך על הקדוש ברוך הוא, אז מלאכתך תעשה בידי אחרים. רבי ישמעאל אומר, מה פתאום? ואספת דגניך, זה ציווי מפורש בתורה, צריך לשלב פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כן, ללמוד בבוקר פרק, בערב פרק. יש שם דעה בגמרא שהתורה תהיה רוב היום והמלאכה תהיה שליש מהיום. אחר כך מובא בשולחן ערוך, שזה באמת רק מידת חסידות, אבל המידה של כל אדם שאפשר לעבוד כל היום ולפחות ללמוד פרק בבוקר, פרק בערב. הוא מסיים את שם הגמרא. הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. זה לא הצליח. בן אדם לא יכול להיות רבי שמעון בר יוחאי. בן אדם צריך לעבוד, בן אדם צריך להיות מעורב עם הבריות. אחר הרמב"ם אומר, האדם הוא מדיני, האדם הוא חברתי. האדם הוא לא בן עלייה, בן עלייה איש אחד או שניים בדור. והרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם. אלה שידעו לאזן, זה עלתה בידם, זה הצליח. החוכמה של האדם, האדם השלם, כשמדברים על אדם שלם, זה אדם שיודע לאזן. אדם שיודע, כמו שאומרים אצלנו, ליהנות מכל העולמות. זה גם אדם שלומד וקשור לקדוש ברוך הוא וקשור לקדושה, ועדיין הוא הולך להתפרנס, זה לא סותר. מי שהולך על קו אחד, זה מתאים ממש לאנשים מועטים. הוא מעניין. שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו עבר מהפך בתחום הזה. זה לא שרבי שמעון בר יוחאי נפטר עם האמרה הזאת של והגית בא מיומם ולילה. גם הרי מסופר, סיפור ידוע, שהם היו 12 שנים במערה, הוא ואלעזר הבן שלו. אחרי 12 שנים הם יצאו, והם רואים אנשים חורשים וקוצרים, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, הם יצאו מהמערה הזאת אחרי 12 שנה, שהם לומדים ביחד מהבוקר עד הלילה. נראה להם שהם יוצאים לעולם, שאנשים חורשים וקוצרים ועסוקים בפרנסה, כאילו אנשים שמבזבזים את זמנם, שמחלים את ימיהם. הם יצאו מהקדושה הזאת, מהמערה הזאת, ופתאום רואים אנשים שחורשים וקוצרים את זה. נראה להם אנשים שמבזבזים את החיים. אז כל אדם שהם ראו אותו חורש וקוצר, הם שרפו אותו בעיניים. על זה אתה מבזבז את ה... איך כתוב שם? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? יצא בת קול ואמרה, לשרוף את עולמי יצאתם? בשביל זה יצאתם מהמערה, לשרוף לי את העולם? חיזרו. לא, זה הפעם השנייה, רגע. חיזרו למערתכם. תחזרו למערה, אתם לא מתאימים לעולם הזה, אתם מתאימים לגן עדן, אתם לא מתאימים לכאן. אז הם חזרו למערה לעוד שנה, ואחרי שנה הם יצאו, ואז מה שאתה אומר, אליעזר הבן, כל אחד שהוא היה רואה שעובד לפרנסתו, היה שורף אותו, ורבי שמעון היה מרפא אותו. רבי שמעון הבין, אחרי 13 שנים במערה, שאנשים צריכים לחיות. שאנשים צריכים גם להתפרנס. שאי אפשר לדרוש מכל אדם שיכנס לבית כנסת וילמד ביום בלילה, זה טוב לאנשים מועטים, לבני עלייה. אז זה עוד פן של הלכת בדרכיו לדעת לאזן. לדעת שלאדם יש, אתה הזכרת את שני היצרים, לאדם יש גוף ונפש, וצריך למצוא את האיזון המתאים באופן שגם מספק את הגוף וגם מספק את הנפש, כמובן מתוך קדושה, מתוך יראת שמיים, מתוך טהרה, לא חלילה מתוך פריקת עול, אבל באופן כזה שנותן את המענה לשני הצרכים ולא מדחיק צורך אחד. אפשר לקחת את זה גם לעוד פן אחד, לכיוון של יחסי ציבור. יש אצל הרבי תכונה מאוד מעניינת במכתבים שלו. לפעמים הרבי היה צריך לתת ביקורת. אנשים שלחו לרבי מכתבים, והיה צריך לתת להם ביקורת, אי אפשר לראות את זה. הרבי מעולם לא מתחיל מכתב בביקורת. כן, אולי אנשים קרובים אליו שיקבלו את זה באהבה, אבל אם הוא כותב לאנשים זרים, לרבנים, למנהיגים, הוא אף פעם לא מתחיל בביקורת. דבר ראשון, הוא מתחיל בשבח. הוא משבח, אדם הציע לו יוזמה כזאת וכזאת, להקים סנהדרין. אז דבר ראשון, הרבי מתחיל בשבח, זה דוגמה, אין מכתב כזה, סתם דוגמה הבאתי. הרבי מציע לו, הרבי בהתחלה משבח אותו ואומר, הרעיון הזה שהבאת, יש לו כל כך הרבה מקורות בחזל, ואתה עונה על צורך קיים וכו'. חצי מכתב, הרבי מעלל ומשבח אותו. ואז אחר כך הרבי עושה סיבוב של 360 מעלות, והוא מתחיל להגיד לו, אבל איך אתה מעלה בדעתך לתקן דבר שחזל לא תקנו אותו, וצריכים רבנים גדולים לתקן אותו? זאת אומרת, הרעיון הוא, אף פעם אל תסתפק בביקורת, אל תפתח בביקורת. תתחיל מכתף חמה, תתחיל ממילה טובה, תתחיל מלומר, אתה צודק, אבל, אתה צודק, אתה כל כך צודק, אבל, זה החוכמה של האדם השלם, מי הוא אדם שאוהבים אותו, מי הוא אדם שמקובל בחברה, שהוא יודע לענות לכל אחד בשפתו. אני רוצה לסיים ברעיון הזה, מהאבות, יש לנו את שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אם אפשר לדבר בעדינות, כן, מי הוא כאילו השלם מביניהם, אם אפשר בכלל לומר דבר כזה. יעקב, אז כתוב שיעקב הוא היותר שלם מביניהם. איך רואים את זה? מבחן התוצאה. כי יעקב הוא היחיד שהייתה לו 100% הצלחה עם הילדים. אצל אברהם היה 50% הצלחה. ישמעאל הלך לכיוון אחד, יצחק הלך לכיוון ההפוך. יצחק, אותו סיפור. עשיו הולך לכיוון אחד. כן, אם יש מישהו שלא מצליח עם הילדים, יכול לסמוך בזה שגם ליעקב וגם לאברהם ויצחק היו רק 50% הצלחה. לא צריך זכות גדולה. רק יעקב הוא היחיד שמיטתו שלמה, 12 ילדיו הולכים בתלם. בסך הכל בשורה התחתונה, עם החריקות, בשורה התחתונה 12 ילדים וילדיו הלכו בתלם. אז כתוב בחסידות, שלומדים את זה בספרי הקבלה, זה רעיון עמוק, חשבתי שנספיק לדבר עליו, אבל כבר לא נספיק, שאברהם ויצחק היו חד ממדיים. אברהם היה בקו החסד, אברהם הוא אבי, אברהם אדם שפתח את ביתו, הקים אוהל באמצע המדבר לארח אנשים. יצחק היה בקו הגבורה, עולה תמימה, אדם שלא יצא מארץ ישראל, אדם שהכיר רק קדושה, לא הכיר משהו אחר. ויעקב הוא במידת התפארת, המידה שמגוונת, המידה שמשלבת שני צבעים, המידה שמשלבת חסד וגבורה. וכך בחינוך שהוא נתן בבית, יעקב ידע לשלב. יעקב ידע לתת לכל ילד את החינוך המתאים לו. אנחנו יכולים לראות את זה בברכות שהוא נתן לילדים, כשהוא נפרד מהם. ילד שצריכים לנזוף בו, הוא נזף בו. ילד שצריכים להחמיא לו, הוא החמיא לו. ילד שהוא קצר סבלנות, כמו חסר סבלנות, כמו שמעון ולוי, וצריך לאיים עליו, להעמיד אותו במקום, הוא ידע לאיים עליו. ילד שצריכים את ראובן, הוא גם שיבח וגם זה. הוא ידע לתת לכל ילד, ואם רוצים את הדוגמה הכי קיצונית ליכולת השילוב של יעקב אבינו, שכמותה לא מצינו בהיסטוריה, בכל ההיסטוריה כמעט לא מצאנו כזו דוגמה, זה איכשהו שילב בין תורה לעבודה. יעקב אבינו בתחילת ימיו היה 14 שנה בישיבת שם ועבר. בישיבה שם את השם ועבר. כתוב שהוא 14 שנה לא ישן. כן, בלילה הוא אמר פסוקי שיר המעלות. הוא למד תורה ביום ובלילה ממש, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אומר, והגית בא ממם ולילה ממש, כפשוטו. אחר כך, כשהוא היה צריך ללכת לחפש אישה אצל לבן הארמי, הוא סגר את הספרים, ו-21 שנה הוא עבד שם את הצון, ביום ובלילה, ומה זה עבד? לא נאמר שהוא כמו איזה אברך כולל שיוצא לעבודה, שהוא רק עושה נזקים, עדיף שיעזור לכולל. הוא עבד את כל הראש שהוא הכניס, הוא פיתח ושכלל את העסק לרמות שכבר לבן האשים אותו ברמאות. לבן אמר לו, גנבת ממני, לא יכול להיות שהצלחת כל כך. העקודים, הנקודים והברודים, איכשהו ירבה שם את הצון, את כל החוכמה שהוא קודם השקיע בגמרה, עכשיו הוא ידע להשקיע אותה במכונות. מה זה במכונות? בכבשים ובעיזים ובצון. עם אותו מרץ, עם אותה חריצות שקודם הייתה לו, עם אותה פדנטיות שהייתה לו קודם בתורה, עכשיו היה לו את זה, ידע להשקיע את זה בעסק. זה מידת התפארת, זה והלכת בדרכיו. להתעסק, אם יש עכשיו צורך של עבודה, אז אני עובד עד הסוף. אני לא אומר לו, אני טיפוס של למדנות, אני לא טיפוס של העולם הזה. ואותו דבר הפוך. אם עכשיו מגיע יום של קדושה ויום של התעלות, ומגיע יום כיפור ומגיע ראש השנה, אז אתה מתעלה. אתה שוכח את כל העניינים. בקיצור, אתה הלכת בדרכיו, אתה פועל מהראש ולא פועל מהאופי. אתה לא פועל מהחיים, אלא פועל הפוך מהראש. אני רק אסיים בסיפור חסידי יפה, שהוא סיפור שחסידים אוהבים לספר אותו. לאדמור הזקן היה חסיד בשם רבי שמואל מונקס. הוא מפורסם כלץ החצר, ליצן החצר, יש הרבה סיפורים על הבדחנות שהוא היה עושה, השמח שהוא היה עושה. אבל כמו שאנחנו נראה, הוא היה חסיד גדול. הוא היה עובד השם גדול, הוא היה עובד השם עמוק. זה לא בא אצלו סתם מליצנות. יום אחד, זאת אומרת, לילה אחד, ערב תשעה באב, קוראים מגילת איכה, ולאדמור הזקן יש אורח, רבי אהרון מקרלין, רבי אהרון מקרלין הגדול, הוא היה חבר של אדמור הזקן, והוא נכנס איתו לבית המדרש לקרוא את מגילת איכה, לקרוא ביחד את המגילה. אז הם נכנסים לבית הכנסת, הוא יושב בפינה ליד אדמור הזקן, ורבי אהרון מקרלין רוצה להתחיל לפקוט על חורבן המקדש, לשבת על הרצפה ולפקוט, אבל הוא לא מסוגל להתרכז. כי באמצע בית הכנסת יושב חסיד אחד, שזורק ברלך על כולם, יש את הבובקס, שזורקים בליל תשעה באב, כי אצל חסידים רוצים שלא יהיה יותר מדי עצוב. אז יש כאלה שנוהגים לעשות שמח. אז רבי שמואל מונקס הזה יושב באמצע בית הכנסת, ומפריע לכולם לומר קינות. זורק על כולם, כל אחד שהוא רואה שהוא יותר מדי מתרכז, זורק לו לפנים בובקס. רבי אהרון מקרלין התרגז, והוא אומר לאדמור הזקן, בגלל יהודים כאלה חרב בית המקדש. אדמור הזקן לא ענה לו. נגמר הסיפור, הם מסיימים ביחד את הקינות, הולכים הביתה. למחרת בבוקר קמים, מגיעים לבית הכנסת, שוב קינות וכו'. אחרי חצות, שכבר אי אפשר לומר יותר את הקינות, אז הם יוצאים יחד קצת החוצה, לנשום אוויר, צום. יוצאים החוצה, ואדמור הזקן מוליך אותו לכיוון היער. הם נכנסים לעומק היער. פתאום, בתוך הם רואים מרחוק דמות. יושב יהודי על הרצפה, בתוך עצי היער. הם מטפסים על הגוף שלו רמסים וג'וקים, הוא כולו מלא בלכלוך ובג'וקים שמטפסים עליו. והוא יושב בבחיות ואומר את הקינות, זה כבר אחרי חצות, והוא בוכה על חורבן הבית. אז רבי שמואל מונקס אומר לאדמור הזקן, בגלל יהודים כאלה ייבנה בית המקדש. אחרי שהם מסתובבים חזרה, או לפני, אומר לאדמור הזקן, תסתכל טוב, זה אותו רבי שמואל מונקס שאתמול זרק בובקס. זה מקסום של והלכת בדרכיו. כשצריכים לעשות שמח, כי הוא הרגיש שאנשים יותר מדי עצובים בליל תשעה באב, אז הוא ידע לעשות שמח. אבל כשצריכים להתאבל, אז הוא מתאבל. זה באמת תכונה שהיא כמעט על אנושית, לפעול כל כך מהראש, כל כך לא במידת ההתפעלות, כל כך לא להגיב לפי הצורך. זה באמת שרעיון שהוא מוח של התעלה לב, אולי עוד סיפור אחד גם מחסיד של אדמור הזקן, חסידי אדמור הזקן הצטיינו בעניין הזה של מוח שליט על הלב, לפעול מהמוח, זה כל עניין החסידות, לפעול מהראש לא מהלב. אדמור הזקן היה, כידוע, במלחמת נפוליון והצאר, אז אדמור הזקן היה מאוד בעד הרוסים, מאוד בעד הצאר, הוא היה נגד נפוליון, כתוב הרי שנפוליון רדף אותו אפילו, והגיע עד אליו הביתה כדי לתפוס אותו. אז אחד מחסידי אדמור הזקן, רבי משה מייזליש, הלך להיות מרגל בחצר של נפוליון, להיות מרגל בשביל הרוסים בחצר של נפוליון. הוא היה בחור מוכשר וטיפס בסולם הדרגות עד שהוא הגיע לאוהל המלחמה של נפוליון. הוא ישב שם ממש בכל המפגשים של הקבינט בלילות שהם מתכננים את יום המחר, עד לשם הוא הגיע, ומשם הוא היה שולח טלגרמות למחנה הנגדי מה התוכניות של נפוליון. יום אחד כנראה שהם התחילו להרגיש שהתוכניות דולפות, והחשש נפל עליו. אז הם אמרו לנפוליון, החבר'ה שם, הגנרלים, באוהל הפיקוד, שיש להם חשש של הבחור הזה, לא יודע אם הוא נראה כיהודי או לא נראה כיהודי, שהוא מרגל. נפוליון אמר, בסדר, אל תגידו כלום, אני אפתור את הבעיה. בוקר אחד נפוליון הגיע לאוהל הפיקוד, ניגש אליו, בלי הודעה מוקדמת, וצועק עליו, אתה מרגל! והניח לו את היד על הלב, כדי לראות איך הוא יגיב. ודרך הטבע, שצועקים הבן אדם דבר כזה, וזה אמת, וכשנפוליון צועק, אז הלב מתחיל לתפוס תאוצה. אבל הוא היה חסיד של מוח שליט על הלב. והוא לא זה בפניו שריר. זה פשוט לא השפיע עליו. הוא נשאר ככה, לא יודע אם הוא ענה או לא ענה, אבל לא זה בפניו, הלב שלו לא, הדופק לא הועץ אפילו בפעימה אחת. ואדמור הזקן, ונפוליון ראה שזה לא מזיז לו. אז הוא אמר שטויות, לא, הוא ראה שהבן אדם לא מתפעל בכלל. וכך לחייו ניצלו. בזכות העבודה הזאת של והלכת בדרכיו, של המוח שליט על הלב, בזכות זה החיים שלו ניצלו. אוקיי.